ללמוד בספר שלוש שלמות הן יסודות הנישואין על פי תורת ישראל. כן, אנחנו בעמוד 28 בפסקה שנייה. רק נשתדל להתחיל בזמן כאן, כי לא יהיה פה מצב של נזילה כל הזמן פנימה. אני בא באיחור כדי למצוא את כולם פה. לא ללמוד ממני לאחר. אני בא כי אתה... אני בתקווה שכולם יהיו פה.
אף זה לא הכמות, זה
לא, למה?
כי יש את
השושה עכשיו. זה הסיבה. טוב, אז אנחנו מדברים על שאר הימים, לא על יום חמישי. כמה שאפשר. מה, בדרך כלל אנחנו ממתינים עד שיודיעו לנו שהשיעור מסתיים.
לא, זה הקלטה, אתה זה בהקלטה.
כן. זה שעשינו את השיעור שם, נכון. בסדר. אז אנחנו בעמוד 28, בפסקה שנייה. מכיוון שהנישואים הינם כה חיוניים לאדם, ככל שדבר הוא יותר חיוני ונחוץ. לא, סיימנו אותה. מכיוון שהנישואים הינם כה חיוניים לאדם, כן, בגלל החיוניות, הייתי אומר, הקריטית, במובן מסוים, אולי זה קצת נשמע כזה בומבסטי, קריטית וכן הלאה, אבל כיוון שכבר העמקנו מאוד בערך הנישואין, לפרקים קודמים, בשיעורים קודמים, אז לכן לא יהיה מוגזם להגיד חשיבות קריטית. אנחנו כבר מבינים באיזה מובן החשיבות של נישואים היא קריטית, להתפתחות, הבריאה של האדם, הרוחנית, נפשית וכן הלאה. מכיוון שחשיבות של נישואים היא כל כך גדולה, לכן אנחנו לא צריכים לדקדק בדברים יותר מדי. אדם שמבין עד כמה חשובה אכילה והוא מאוד מאוד רעב, כן, ויש פה דיני נפשות, אז הוא לומד לחיות עם חסרונות. גם אם האוכל שהוא אוכל הוא לא בדיוק מטובל כמו שהוא רגיל בבית אמא, אבל כרגע הוא במצב מן התבן ומן הבר, העיקר לאכול משהו, העיקר להשיב את נפשו, אז הוא לא מדגדג בדיוק כל... בסדר. בינינו לפעמים גם מצבים מסוימים אפשר להרים לחם מהרצפה ולשתות מים מתוך איזה שלולית, אם אתה באמת רעב. מה אני רוצה להגיד? מה בעצם רוצים ללמד אותנו פה? ככל שדבר הוא נתפס בעינינו כחשוב יותר, אנחנו לומדים להבחין בו בין עיקר וטפל. ככל שדבר נתפס בעינינו כחשוב יותר, בעל ערך יותר, אנחנו לומדים להכיר בו בין עיקר וטפל. מה חשוב באמת? העיקר לקבל את העיקר שבדבר, זה לחם, יופי. בסדר, אין בו רעל בלחם, אין לו גם עובש, סך הכל בסדר, בסדר. אז הוא לחם חתוך לשניים, הוא לא פרוסה שלמה. אני רוצה פרוסה שלמה, ילדים בוכים לפעמים, קצת אכלו להם בקצה, הם כבר רוצים. פונק. לחם זה לא מותרות, אישה זה לא מותרות. אישה זה אוכל נפש. טוב, ברוך השם שאנחנו כבר יכולים לדבר בשפה כזו. פה בשיעור הזה, אחרי שדיברנו על זה כל כך הרבה, אישה זה אוכל נפש. בלי אישה אנחנו לא... או ש... בלעדייך אני חצי בן אדם. איך אמרנו בשם הרב אבינר, שהוא ככה... העיר את עינינו בהבנת הפסוק, לא טוב להיות אדם לבדו. מה זה לא טוב, מה אמרנו? לא טוב שווה רע. כך אמר רבינו, לא טוב, יהיה עדיין בדו. אז אפשר לראות, לא טוב, כאילו, המלצה, לא רצוי, לא ראוי, לא טוב. אומר רבינו, לא הבנת, אתה לא יודע לקרוא תורה. לא טוב שווה רע. ורע, אנחנו כבר מבינים מה זה. כן? מבינים כבר מה זה רע. ראינו, שרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, שרוי בלא ברכה, שרוי בלא טובה, שרוי בלא חומה, שרוי... כל אחד מהדברים האלו. הוא חסרון עצום וגדול. אז לרווקים ניתן עוד קצת כמה זמן להתארגן על עצמם, עד שימצאו את האישה, אבל חליל החליל שאף אחד מן היושבים כאן לא יחשוב שלחיות בלי אישה זה חיים של שחרור וגאולה. אוי ובוי. אז אנחנו חוזרים להנחת היסוד. מכיוון שהנישואים הינם כוח חיוניים לאדם, זה נקודת המוצא בהבנת ערך הנישואים, כיוון שהם כוח חיוניים, הרי שמשמעות התגלית שנתגלתה לבעל מיד בראשית הנישואים, שיש לאישה חסרון, היא פשוטה ביותר. בסדר. עכשיו אתה בעמק הבכה, ויש לך 200 טנקים בתוך העמק, ועתיים שלושה טנקים, יש תחמושת, צריח אחד תקוע לכיוון שמאל, צריח אחד לכיוון המערכה, זחל פרוס, עוד זחל... אבל אפשר לראות. קדימה יש. מה יש לדבר? מה? עכשיו תתחיל לדקדק, זה הטנק לא בסדר. כל חיים איך מדינת ישראל, איך אמר קהלני, שהוא היה בעמק הבכה. הוא חשב, הוא תיאר לעצמו, שכל מדינת ישראל עכשיו, כל הצפון תלוי בהם עכשיו. אז הוא נלחם כמו שצריך. אז יש לו טנקים, שרשרת, פריסת שרשרת. אז מה? אבל הוא יכול לראות. אז יורים. יורים. אז יש חסרון לאישה. אבל מתוך גישה של חיוניות הנישואין, החסרונות נתפסים באופן אחר לגמרי. באופן אחר, שאדם רעב ללחם, וחסר לו פרוסה שלמה, או אפילו אם פרוסה מעופשת, הוא רואה בעובש ובחסרון, או חסרון שאינו משפיע. לא נורא. או שאפילו רואה בחסרון הזה, הזדמנות כדי להוכיח לעצמו עד כמה הוא אוהב את החיים. או שהוא רואה בחסרון הזה חסרון משלים. זאת אומרת, כל הפרשנויות החיוביות על החסרון, הן מתפתחות על בסיס של הבנת ערך הנישואין. כשמבינים את ערך הנישואין, אפילו אישה שהיא לא יפה, יותר מזה, אתה יכול לבחור בחורה שהיא לא יפה לפי החשק שלך, היצר. כי כל אחד מאיתנו יש לו קצת היצר שמעמיד לו תמיד את הציור של האישה. אם אתה מבין את ערך הנישואין הרוחני, שעניינו זה גם להפוך אותך לצנוע יותר, למרוסן יותר מבחינה יצרית, יכול להיות שתעדיף בחורה שהיא לא עונה על הציורים התרבותיים שלך. מלכתחילה אתה תרצה אותה ככה. כן, אתה תרצה אותה דווקא לא מושלמת מבחינה חיצונית. לא, שיהיה לה אפילו חסרון מסוים מבחינה חיצונית. זה טוב לך החסרון הזה, כדי שלא תמלא את כל תאוותך או תאוות יצרך, כי זה יכול להביא אותך למדרון מאוד חלקלק בתוך הנישואין. אתה תעדיף שהיא לא תהיה בדיוק עד הסוף. אתה תקנה את המכונית הפאר, אבל אתה תשרוט אותה בכוונה, כדי שתפרק בתוכך את, את שוקת השלמות זו, העונג שבמותרות. לא, שריטה קטנה על הרכב, אני לא אעשה בעצמי את השריטה, אבל אם נשרטה קצת כתוצאה מזה שזה פרחה חבר, ומתוך שימום ככה שרת את זה עם המפתח שלו, אני לא אתקן את השריטה הזו. אז קנית הספה ב-3,500 שקלים, והנכדים קצת ציירו שם איזה ציור עם איזה עת כזה נובע. כן, תשאיר את הקטם הזה. אתה תשאיר אותו יום, יומיים, שבוע, שבועיים, תוודא לעצמך שאתה מסוגל לחיות עם הקטם הזה. זה מאוד חשוב לחינוך האישי שלך, אבל אם אתה לחוץ ואתה כבר לא יודע את נפשך, אוי אוי, הספה, 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 ואתה מתחיל לרוץ כאחוז אמוק לכל השכנים, לחפש אלכוהול ואצטון, ומתחיל לשפשף ולשפשף, ומחכה שזה יתייבש ומסתכל, וזה לא יצליח, אז עוד פעם דם שמשף, וכל המצב רוח שלך, מישהו מדבר איתך, אתה כבר לא יודע את נפשך, מרוב דאגה על הספה הזאת. מה זה? אז אם הנכד שלך לא יקשקש לך, מישהו אחר שלא יקשקש לך. אם ככה אתה מתייחס לחסרון כזה דל וקטן, אז קנית ספה ב-4,500 שקלים. אז הנכד קצת קשקש בפינה שמה ניכר הרושם של היפרון, של העת. בסדר, מה אתה לחוץ? בואי נע, זה חושף איזה חולשה. החיים שלך, או שלך, או שלך תלוי בספה הזאת? אני אספר לכם מעשה שהיה לפני שבוע. אצלנו בבית. הנכד שלי בשעה 5 בבוקר. היה לו משעמם, התחיל לחפש במגירות, לקח את כדורי נובע, והארטליין, זה האהבה. זה משעמם, להתחיל לשחק עם האח שלו, ושיחקו קצת ספה וזה, מחזיקים את העיפרון, תוך כדי גרה, מתחילים לבדוק איזה, אני חוזר אחרי התפילה, שעה שנה, אני בא מהתפילה, מסתכל, וואו, זה ציורים על הספה, איזה ציורים. ברגע הראשון אתה ככה, זה ספה חדשה, מי שהיה בחנוכת הבית יודע, כן? יסתכל ככה, מה אני עושה עכשיו? מה אני עכשיו? רואי יצחק, מה עשית? איך אני אגיד לו עכשיו? מה אני אעשה לו? תפוס אותו מהיד, תן לו סתירה, יצעק עליו. אני מרגיש בתוכי כל הדיאלוג הזה בתוך הנפש, הכוחות שאומרים, תקה! הכוחות שאומרים, רגע, אתה שומע את כל החבר'ה בפנים, כמו סוגיה בגמרא. אתה שומע, מה אתה עומד ככה, כאילו בחוץ, ותן להם לדבר. מה אתה אומר? מה אתה אומר? לפחות תצעק עליו. מה אתה אומר? אל תבין אחדים יותר הביתה. מה אתה אומר? תחסה את הספות בניילון. מה? כל מיני כוחות. לא יאומן, כל מיני כוחות. זה מדהים. האישה קמה. אני אומר לה, את מוזמנת לראות את ציורי הסלון שהנכדים עשו. מה הם קשקשו הספה? כן, בואי תראי. מסתכלים? שקט. שניים מסתכלים אחד על שני. אנחנו רגילים בעד. מה עושים? רק רגע. מחכים. אני אגיד לאמא. אני אגיד לאמא שלהם. לביתנו, אני אגיד לה. הילדים היו פה בוקר והיה מצוין, נורא נחמדים, ממש ממש נחמדים, אבל הם קצת ציירו על הספה. וואי, אם אני חסה ללחץ. מה זה הנכדים, ככה עושים סבתא וזה. וואי, זה הצטון, הביא אלכוהול. תתחיל נסה להוריד, לא מצליח. אז אמרנו אחד לשני, אנחנו משאירים את זה על הספה. משאירים על הספה. ברוך השם. יש חיים אחרי הקשקוש. ככה קיבלנו על עצמנו. פתאום מתקשרת אל אשתי, אומרת לי, אל תשאל. אחרי שקיבלנו על עצמנו את הקשקוש, פתאום מהשמיים, הברקה לא נורמלית. אל תשאל. המזרון של הספה הוא לא על הצד הנכון. זה לא הצד הנכון. אם קשקשו על הצד התחתון, זה אותו בד, אבל זה הצד הזה, זה לא הצד הנכון. אבל אני לא רוצה להפוך. איזה מדרגה, חבל על הזמן. מה העיקר בכל הסיפור? מה, הספה זה העיקר? העיקר זה הצמיחה הרוחנית. אז החיסרון של הספה, לא רק שהוא מפריע, הוא מעלה. ואני בא עכשיו הביתה, אני מסתכל, רואה במרכז הספה, את הכתם השחור הזה, לא ירד כולו מאלכוהול. נשאר ככה כתם יפה. מסתכל עליו, מחייך אליו, נגדל ביחד, בעזרת השם. גם אתה תגדל וגם אני אגדל. כן, נגמר הסיפור. אתה מבין את הנקודה פה? זה חידוש עצום הדבר הזה. לכן התעקשתי להסביר פה את תחילת הפסקה, מכיוון שהניסויים הינם חיוניים. אי אפשר למקם את החסרונות במקום מפתח ומגדל, אם אתה לא מבין את החיוניות, אם החיים אם ניסויים זה מותרות, אז כל חסרון בניסויים זה דבר נורא ביום. כל חסרון באישה. הוא לא נסבל, הוא לא נסלח, הוא לא נשכח. אין מקום להכיל אותו. כי התפיסה שלי זה תפיסה של אפס טעויות, תפיסה דמיונית, תפיסה של מותרות, של תענוגות. אנחנו רואים את החיים האלו. אין אדם יוצא וחצי את אהבתו בידו. החיים מלאים חסרונות בינינו. אנחנו יודעים זה, נכון? חסרונות, מכל, מזן אל זן, מזווינו מלאים בחסרונות, מזן אל זן. המציאות מלאה חסרונות. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה לחיות בשלום עם חסרונות? תדע מה התפקיד שלך בעולם. אם תדע מה התפקיד שלך, אתה אפילו תחבב את החסרונות. רבי אליעזר, שהיה מחבב את האיסורים, היה פותח את דלת ביתו ואומר, לא מציע לאף אחד לעשות את זה, לא לנסות את זה בבית, אבל היה פותח את דלת ביתו ואומר, בואו ייסורים. הוא הגיע למדרגה כזו, שהוא הבין שכל הייסורים נועדו כדי לבנות את האדם. שלושה דברים נקנים בייסורים, תורה, ארץ ישראל ועולם הבא, שמבינים מה זה מעלה, הייסורים הם בני בית, הם חביבים. איסורי נפש, כל מיני איסורים כאלו ואחרים, עד איכן תכלית איסורים, כגון שמכניס ידו לכיס ומעלה משם במקום שקל, חצי שקל, גם זה איסורים. כן? צריך להבין את המושג הרחב של איסורים. אבל אין לנו אפשרות לחבב את האיסורים לרמותיהם, גווניהם וסוגיהם, אם אנחנו לא מעמידים את התכלית הרוחנית, בחיים בכלל ובזוגיות בפרט. זה מה שכתוב כאן. עכשיו נראה את זה הלאה. כן. זה דורש דבר מאוד פשוט. זה דורש להבין למה אני חי. להבנה הזו יש רמות שונות. יש אדם שחי את השאלה ואת התשובה בעומק ליבו, ויש אדם כמונו. אם לא היית יודע למה אתה חי, לא היית פה. למה באת לפה? היית יכול להמשיך להסתובב, אני יודע איפה. למה באת לפה? אתה יודע משהו על תכלית החיים. אתה משלם מחיר על זה. אתה יושב כאן, אתה מבלה פה ימים, שבועות וחודשים. אז מה הסיפור? מה הרמה הרוחנית כבר? זה שיש מדרגות, אני יודע כמוך. אבל אתה לא מסתובב ברחובות ומשלה את עצמך שהעולם הזה הוא נצחי. אתה אמור שם יודע דבר או שניים. למה אתה חי? אתה קשור לחבורה נפלאה, יש לך פה ספרים, יש פה אקלים רוחני שמאפשר לך לחדד את הידיעה הזו יום יום. אתה מתמודד עם קשיים, מלומד לקבל אותם בהבנה. אז מה כל הסיפור? בואו לא נשמור את הזכות הזו לגדולים וצדיקים עליונים. זה לא. גם אנחנו. בסור ראשון. אלא מה אתה אומר? צריך לחדד את זה יותר. כדי שנוכל יותר לסבול את החסרונות שבחיים. כן? כן? יש עדיין חסרונות שאתה לא מקבל אותן בעין טובה, שאנחנו לא מקבלים אותן בעין טובה. זה מעיד על כך שבאמת הידיעה הזו היא קצת חסרה. נחזק אותה. בסדר גמור. נחזק אותה. כן. שאלות? רוצה להעיר משהו, להגיד משהו? כן, זה חשוב. אם יש איזו שאלה או משהו לא מובן, כדאי לומר, זה גם עוזר לפתח את הנושאים. זה גם עוזר לפתח. אנחנו מגיעים, באמצעות שאלות, מגיעים לדקויות. כן. כן, בבקשה.
כן. פה הרב, בספר הוא מדבר רק על החיסכון, כאילו, בעצם הרב הוא לא מדבר על חסרון
רוחני. איזה חסרון? של הבחורה?
כן,
לא, לא נדבר על חסרון רוחני. הוא לא נדבר על חסרון רוחני מרמה מסוימת. כן? יש גם חסרונות רוחניים שיכולים להיות. אבל חסרון רוחני לא ייתכן. חסרון רוחני של, כן, של מחלל שבת להנאתה, או כופרת בתורה מן השמיים וכן הלאה. לא מדובר בדברים כאלו. רצו שלא יתחתן איתה, אם אתה יודע על כך. אם זה פוקד אותה, לפתע פתאום, ספיקות באמונה בתוך הניסויים עצמם, גם בזה צריך אורך רוח, צריך לברר מה הסיבות. יכול להיות שהיא מאוד מאוד רוצה להאמין, אבל יש לה איזשהו קושי מסוים, זה צריך לראות, כן? העבודה שלך תחילה, לא על זה מדובר, כן? דברים, חסרונות שמתפתחים בתוך הניסויים, אנחנו צריכים לקבוע איזשהו סרגל חסרונות, כן? מי ועד זה סביר, ומי שם ואילך זה כבר לא סביר. כן, עילה לפירוק החבילה, יש כל מיני, וכן הלאה, זה ברור, זה ברור. לא כל חסרון הוא קביל בתוך זוגיות. יש חסרונות שהם נוטלים את כל הטעם הזוגיות, כן, ואין דרך סבירה, או אין מקום לדרוש מן האדם במקרה הזה, כן, להמשיך ולחיות למרות זה, אבל צריך לראות כל, אנחנו לא מדברים על מצבים כאלה פה, ודאי. פה מדובר, לא סוגר את השפופרת שיניים, קצת אינטליגנציה לפעמים, קצת לא הכי גבוהה. דברים כאלו, יכולת הכרעה, יש לה קצת ספקות, כן, ניהול משק בית, לא הכל מתוקתק, כל מיני דברים כאלו. אבל בסך הכל היא בחורה טובה, יש לה יראת שמיים, היא אוהבת תורה, היא מקיימת מצוות, בסדר, על זה מדובר. על זה מדובר, כן? הלאה. מכיוון שהניסויים אינם כוח עיוניים לאדם, הרי שמשמעות התגלית שנתגלתה לבעל שיש לאישה חיסרון, היא פשוטה ביותר המשמעות. אתה גילית חסרון, ועליך ללמוד לחיות איתו. לא מפרקים זוגיות, לא מנתקים את הלב, לא מנתקים את אב העורקים בגלל שיש חסרון כזה או אחר. מתקנים, מתקנים, כמו בשריון, תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה של הזוגיות מתקנים מה שצריך, אבל לא מפרקים בגלל דברים כאלו, שום פנים ואופן. פה הוא נותן דוגמה אחת, הבאנו כל מיני צורות התייחסות לחסרונות, אפילו צורות התייחסות יצירתיות ובונות. פה הוא אומר, לקבל את החסרון לעת עתה, שב ואל תעשה, תנקוט בעמדה של לינו פה הלילה, לאט לאט. לאט לאט, לא להגיב מהר, לא להגיב בפניקה, לא להגיב באובדן אשתונות, כאילו חרב העולם, לא, לאט לאט. בנחת, בנחת, שקט, פה בונים. פה יש עסק מאוד מאוד חשוב, יש פה זוגיות, לכן להתייחס לחסרונות בזהירות. כן? מכיוון שחיי אדם חשובים, למשל, שימו לב, מכיוון שחיי אדם חשובים, שאדם חולה בא לבית חולים, לא פותרים לו את הבעיה בזה שהורגים אותו. ככה פותרים את כל הבעיות. הבעיה נפטרה, מה שנקרא, בטט. לא, החיים שלך חשובים. כשאנחנו באים להתערב בחיי הגוף שלך, אנחנו מאוד מאוד זהירים. רגע, רגע, יש לך פה כך וכך. שוקלים היטב. התערבות כירורגית היא הכרחית? לא, לא, היא לא הכרחית. נשתדל מאוד, לא, לא, שום אופן. לא ממהרים לתת כל מיני, לא, אם אפשר בדרך אחרת, לא. בהדסה, לא נותנים אנטיביוטיקה. יש שם כלל, חולים שמגיעים צריכים לדעת, יש דברים שלא נותנים אנטיביוטיקה. נותנים לגוף להתמודד לבדו. שמבינים את ערך חיי הגוף, שמבינים איך נבנה המשק האנרגיה של הגוף, נזהרים מאוד לא להתערב עם גורמי חוץ שכופים על הגוף דרכי הבראה חיצוניים ומלאכותיים. בהדסה לא מקבלים אנטיביוטיקה. עד שאדם לא מגיע לדרגת חום מסוימת וכל מיני תופעות של אביטות ודברים כאלו, לא נותנים לו אנטיביוטיקה. הוא סובל. יש לי חבר שיצא עכשיו מהדסה אחרי תאונת דרכים. פוצץ מכאב, לא נתנו לו אנטיביוטיקה. לא יומן. קצת משכך כאבים, קצת, דבר כזה או אחר, לא נתיב את זה כך. תן לגוף להתרפא לבד. עד כדי כך. כשמתייחסים כך לחיי הגוף, שוקלים היטב כל התערבות זרה, כל התערבות זרה. כשמבינים את ערך חיי הנישואין, נזהרים מאוד לא לפגום. לא לעשות פעולות שעשויות להרער. לסדוק, להכניס למשבר את הזוגיות. צריך להיזהר. זה הרעיון. כן. סוף.
עדיף להגיד, נגיד לאישה, על החיסרון הזה שאפות, תשים לב לזה,
אל תמהר להעיר את תשומת ליבה לחיסרון. קודם כל, עליך לחיות איתו קצת. אל תהיה כל כך רגיש לחיסרון הזה, עד כדי אמירה, נו, מה קורה איתך? תלמד לחיות איתו. לא צריך למהר ולהעיר על חיסרון. לא צריך. ברגע שאנחנו ממהרים להעיר על חיסרון, זה אומר שאנחנו לא יכולים לסט את המצב. זה כמו אדם שיש מזג אוויר קצת חם, אוף, כמה חם פה. אוף, שתוק. שתוק. מה אתה כזה רגיש? אז חם, אז מה? מה אתה רוצה שאנחנו נעשה איזה מתג מסתורי, נסובב אותו ונוריד את הטמפרטורה מ-43 מעלות בצל ל-29 של חנאים? זה לא אפשרי. אתה רוצה לשנות את המציאות? תקבל את זה. תגלה כוחות בתוכך, כוחות נפש, לשאת את המציאות הזו. אל תמהר לקטר. אותו דבר גם פה. לא למהר ולהעיר לכל חסרון. זה מראה על יכולת סבילות נמוכה. דבר שיסבך אותנו לאחר מכן. על כל דבר שלא נוח בסביבתנו, אנחנו נמהר להעיר, נמצא את עצמנו במצב מאוד רגיש ופגיע. לא נמצא את מקומנו בעולם הזה. אמרתי, העולם הזה הוא לא עולם לפי הזמנה. ממש, ממש לא. אסור לנו להרגיל את עצמנו להתלונן על כל דבר. גם על חסרונות של נשותינו. בעזרת השם, חסרון הזה או שלא יתוקן, הוא שייך להר דיסק שלה, לדיסק כשייך למסד הנתונים, הבסיס שלה, זה הנתונים, עליך להשלים עם זה. או שהוא יתוקן במשך הזמן, על ידי התעוררות התודעה שלה, מכל מיני סיבות, או שהיא בעצמה, או שהיא תהיה שעת כושר שבה אתה תמצא לנכון, תמצא דרך נכונה להגיד לה, חשבתי אולי נדבר על הדבר הזה וזה, שעת כושר, יכול להיות, אבל אל תהיה קצר רוח, אל תמהר. מה זה מיהרת להביא? שמה הבאת נבלה? שממהרים להביא, יש חשש גדול שהבאת נבלה. לא למהר. מה זה מיהרת להביא בני? כן? החשש של יצחק. שהמהירות מן השטן, לא למהר, לקבול כנגד חסרונות, לא למהר. לשאת אותם, להתבונן בהם, להבין למה החסרון הזדמן בטווח העין שלי? יש פה משהו שמרמז לי על התקדמות, על תיקון. לאט לאט, לאט לאט. כן.
עכשיו אנחנו מדברים על התסכונות של הבן אדם, הוא מגלה שהוא כבר נשוי. אם הוא מגלה את התסכונות לפני שהוא נשוי, כבר כשהוא מתחיל...
אותו דבר.
אותו דבר?
אותו דבר, אבל אמרנו, לפני הנישואין הקדוש ברוך הוא מסתיר את זה ממנו. כי צריך לעבוד עליו כדי שיתחתן איתה, כי היא אישה מתאימה לו. היא אישה מתאימה לו. ועיקר, הקידום שהיא מקדמת אותו, מתחיל מהרגע שהיא לא סוגרת את שפופרת משחת השיניים. אבל הקדוש ברוך הוא העלים ממנו את הדברים האלו לפני כן, כי אחרת אולי מתחתן איתה, ואז זה מפסיד את הזיווג שלו. אז הקדוש ברוך הוא יפגיש אותו עם חסרונות מסוימים, מינורים, בתקופת ההיכרות, כן? כאלו שלא חלילה מעוררים אותו להסתפק האם היא מתאימה לו או לא, והוא ליבה בו את החשק ואת התשוקה להתחתן איתו, הוא יצר איזה מין איזון כזה לטובת הרצון להתחתן, למרות החסרונות, כן? ורק אחרי הנישואין, עכשיו הוא מתחיל לגלות לו שחיי זוגיות זה לא פיקניק. הוא לא דילג לחסרונות, הוא יודע על קיומן, אבל הרבה מהחסרונות שהוא פוגש בנישואים הם בהחלט הפתעה מבחינתו. הייתי אומר לו שיכיר את ערך הנישואין. הייתי אומר לו שהנישואין, כן, כל מה שלמדנו פה, שיבין שנישואין זה ניגודים משלימים, נישואין זה לשאת את השונה, נישואין זה לשאת חסרונות. כמובן, באת על הנישואין האלו עם הבסיס של ההתאמה. אתה מתאים לה. בדקת, כמו שאמרנו, את כל הבדיקות, ג' האותות, כן? משיכה פיזית, מבחינה נפשית, ברוך השם, יש דברים דומים ושונים משלימים, מבחינה רוחנית, השקפת עולם דומה, זה מספיק. הזיקה נוצרה על סמך שלושת אלו, זה סימן שזה הזיווג שלך. ועכשיו, בבקשה, המכונית שקנית, כן, תדע לך, יש לה את המחלות שלה. כל מכונית במחלות שלה, זה לוקחת יותר מדי דלק, וזה צירייה, וזה פה, וזה שם, וזה שם. אבל קנית את המכונית, קנית, קנית. קנית את המכונית. חסרונות מתחילים להתגלות, אפלי ופל. ואז אתה לומד להסתדר. כן? מה?
אני רוצה להתחתן ככה.
מה הכי צווה
יותר?
לא
הכי צווה.
מה אתה ציפה? רק חסרונות? מי אמר חסרונות? איפה אתה חסרונות? איפה אמרנו רק חסרונות? איפה חסרונות? אמרנו שמתחילים להתגלות חסרונות. לפעמים החסרונות מתחילים להתגלות ממש בטווח מאוד קצר מראשית הנישואין. אמרנו רק חסרונות? אז מה נכלה? אז מה נכלה ולא יכלו יתרונות האישה הזו שבחרת לך? ברוך השם, יש גם חסרונות. לא רק חסרונות, חס ושלום. בכל אופן, המסקנה היא מאוד פשוטה. אתה גילית חסרון ועליך ללמוד לחיות איתו. יש לראות זאת, הנה. זו גישה יותר מתקדמת, יותר מפותחת. יש לראות זאת, החסרון הזה, כאתגר נוסף של חיי הנישואים ושל עצם החיים. כן? חסרון הזה ככוח מזרז ומעורר מעלות, סבלנות, לימוד זכות, כן? וכן הלאה, כמו שאמרנו מקודם, כמה וכמה אפשרויות לפרש את החסרונות. ואולי לזה רמזו חז"ל באומרם, התעתח גוצה, גחין ולחיש לה. אם אשתך נמוכה, כלומר, אם אשתך נמוכה, כפוף קומתך ולחש באוזניה. כלומר, אל תוטרד מן העובדה שעליך להתאמץ לבאר את דבריה אליה היטב. אל תוטרד שאתה צריך לעשות מאמץ כדי לבאר את דבריה, את דבריך. למה? שתי דברים. שתי יתרונות יש בדבר. א', אתה לומד ענווה. ב', היא תבין בסוף מה שאתה רוצה לומר. אז המטרה הושגה, היא הבינה. אבל היא הושגה תוך כדי התפתחות מידת הענווה. אבל אם אתה לא צריך להתאמץ כדי להסביר לה, אם היא חכמה כל כך שאתה רק אומר לה מילה, היא כבר מבינה הכל, בסדר, בסדר. אז היא מבינה הכל. פה אתה הרווחת משהו בדרך. הרווחת משהו בדרך. הרווחת הענווה. הרווחת הענווה. זה דבר מאוד גדול. לפעמים אתה מרוויח ענווה בגלל שהיא נמוכה. ואתה צריך להתכופף כדי לחוש לה. לפעמים אתה מרוויח ענווה מכיוון שכרגע אתה צריך לסעוד אותה במיטת חוליה. יש לה שפעת, אתה נצטרך להישאר בבית, לשטוף את הבית, להכין את האוכל, זה רבע חצור. אז מה עכשיו תבוא בתלונה? מה, התחתנתי עם אישה חולה? אני התחתנתי עם אישה בריאה, נאמה עכשיו את... מה זה בכלל? אני הולך ללמוד עכשיו, רוצה ללכת לישיבה, עכשיו אני צריך להישאר פה, אפשר... לעשות עבודות בית, לא מוצא חן בעיני הדבר הזה. ודאי, לא בסדר. זה לא תפיסה נכונה. אז הרווחנו הרבה דברים בזה. כלומר, אל תוטרד מן העובדה שעליך להתאמס לבאר את דבריך אליה היתר. התחייבת לכבד את אשתך. לכבד זה פעולה אקטיבית, שימו לב. לכבד, מה זה לכבד? זה כמו לכבד את הבית. לכבד את הבית, לטטא ולנקות. מה זה לכבד את אשתך? לכבד את אשתך זה למצוא בה את נקודת הכובד, נקודת הכבוד. זה נקרא לכבד. גם שלא נראה לך שיש לה כבוד. התחייבת לכבד את אשתך. למצוא את נקודת הכבוד שהיא לא תלויה בחסרון כזה או אחר. היא לא תלויה בחסרון כזה או אחר. זה נקרא כבוד. נקודת הכבוד זה דבר, זה נקודה שלא תלויה בדבר. זה לא תלוי בזה שהיא נמוכה. זה לא תלוי בזה שיש לך חסרון. נקודת הכבוד זה הדבר העצמי. זה הדבר העצמי של האישה. זה הדבר העצמי שבזולת. זה נקודת הכבוד. ברגע שאתה לא מחזר אחרי נקודת הכבוד, אתה נפגש בחסרונות והם ממלאים את ההכרה שלך. הם ממלאים את ההכרה שלך. נקודת הכבוד זה למצוא את הנקודה הסגולית בכל מצב ומצב. בזה שיש לך חסרון, מהי נקודת הכבוד בחסרון? מהי נקודת הכבוד בכל הקטע הזה? איזה כבוד יכול לצאת מזה שיש לך חסרון כזה? הסברנו מקודם, איזה נקודת כבוד יכול לצאת לך? אתה תהיה בעל ענווה, אם תתכופף. יש נקודת כבוד בחסרון. לחשוף את הכבוד העצמי שבמצב החסר. כן. כן. כבוד פירוש הדבר, בכל מצב חסר, בכל מצב חסר, לראות את הטוב שבזה. כן? אם יש לך חסרון מסוים, מהי נקודת הכבוד? נקודת הכבוד יכולה להיות בכיוון כזה. היא אישה טובה, היא נשמה טובה, יש לה מידות טובות. אתה צריך להתחבר לנקודת הטוב שבה, ואת זה לכבד. כן? לא להתאפס בצד החיצוני של החסרון. אלא להיכנס לפני ולפנים. כל אחד מאיתנו זקוק לזה. כל אחד מאיתנו בחסרונותיו. שאנחנו יודעים את חסרונותינו. חלקנו יודעים. יודעים פחות, יודעים יותר. כשאנחנו נפגשים עם מישהו, אני שואל אתכם, איך אנחנו רוצים שהוא יכיר אותנו? מצד החסרונות או מצד הכבוד? מה? אנחנו יודעים מה זה הכבוד הזה אגב? מה זה אותו הכבוד? אם נשאל את עצמנו, איך אנחנו רוצים שהוא יפגוש אותנו? מה?
לא,
הוא ידע את החסרון. שתי דקות והוא ידע את החסרון. הוא יושב, לומד לי סוגיה, הוא רואה שכבר שאני סתום. אז מה, איך אני רוצה? מה זאת אומרת שאני רוצה שהוא יכבד אותי? מה, שהוא יגיד שאני חכם למרות שאני לא מבין כלום? זה הכוונה. אז מה, איך? מה נקודת הכבוד?
שהוא ידע להכיל את
החסרון. שידע, על פי מה, מה נקודת הכבוד? איך הוא מכבד אותי? אז סמך מה? שאני יהודי, שיש לי נשמה, מה הקטע? זה תשובות נכונות אגב. מה עוד? מה נקודת הכבוד? איפה אני מזהה אותה? איך אני מפתח יחס הגון לזולת למרות חסרונותיו? אתם מבינים? זה נקרא כבוד. מאוד קל להתאפס לחסרון. שימו לב לנקודה הזו. אנחנו לא פעם במפגשים החברתיים שלנו, אנחנו נתפסים לנקודת חסרון של הזולת, ועל זה אנחנו מבססים את הרגש שלפנו. אנחנו לא מזהים את נקודת הכבוד. לא מזהים. זה משפיע מאוד על היחס לנו. אסור, אסור, אסור לעשות את הדבר הזה כלפי אישה. אחרת אנחנו יכולים להגיע מהר מאוד, למסקנה שהאישה הזו אין בה מיתום, מכף רגל ועד ראש. כי יש הרבה חסרונות, אין מה לעשות.
איזה דבר אסור לעשות?
זה יכול לגרום לנו לחשוב שהיא לא שווה.
איזה דבר אסור לעשות?
אסור לנו להתייחס לחסרון יותר מדי, לרושם החיצוני של החסרון. למצוא את נקודת הכבוד. למצוא את נקודת הכבוד. כן? בכל דבר ודבר. נורא קשה ללמד, שימו לב, אחד הדברים שהרב ביגון מדבר עליהם, זה ללמוד עם חברים ממחלקות אחרות. מחלקה רוסית, מחלקה אנגלית, מחלקה... למה זה קשה? למה זה קשה? כי אנחנו מתקשים לראות את הערך לעזור למישהו שהוא לא מדבר עברית. נורא קשה לנו, כל דבר. הוא גם לא מדבר עברית, הוא גם, אני יודע מה, עוד כמה וכמה דברים. ואתה יושב איתו. כאשר אמרו חז"ל שלכל אדם, אני לא מבין, לא מבין. אתה רואה את החסרון, מהו החסרון? הוא לא מבין! עכשיו, כדי שתוכל לעזור לו, ויש כמה חברים פה, שבחירוף נפש, בחריקת שיניים, הם עוזרים לחברים במחלקות אחרות. למה הם עושים את זה? הם רואים את נקודת הכבוד. מהי נקודת הכבוד? הגר, שבא מארץ רחוקה, ממנטליות אחרת, כל כך רחוק מתורה, והוא כל כך רוצה ללמוד. אני אלמד אותו. הבנת הנקודה? החסרון זועק לשמיים! הוא לא מבין כלום! א', הוא לא יודע. אבל אתה בא מנקודת הכבוד שלו. ואז אתה מתמלא אהבה כלפיו. זה מה שאני אומר. אתה מזהה את נקודת הכבוד. כל אחד יגדיר לעצמו את נקודת הכבוד. אבל נקודת הכבוד היא משהו שהיא מעבר לחסרון. הרבה יותר עמוק. משם אני מפתח את הקשר לאותו אדם. הדבר הזה הוא נכון, לא פחות, אם כן, בענייני הנישואין. כלומר, אל תוטרד מן העובדה שעליך להתאמץ ולבאר את דבריך אליה היטב. התחייבת לכבד את אשתך? והחסרון שמצאת בה אינו מפר את ההתחייבות. החסרון שמצאת בה הוא כאפס וכאין לעומת כובד המשקל של יתרונותיה המובנים, העמוקים, העצמיים. לשם אתה צריך לחתור. דווקא בשעות האלו, לשם אתה צריך לחתור. לשבת, עכשיו לחשוב על כל הטוב והדברים הנפלאים, כמו שאמרנו, על עצם העובדה שהסכימה להתחתן איתי. לא קל לסבול אותנו. לא קל. לא קל. כל אחד יודע את נקודות החולשה שלו, כמה קשה לסבול את נקודות החולשה שלנו. יש פה אישה שקיבלה אותנו. אף אחד מאיתנו לא מושלם. יש לנו חסרונות לא פשוטים. חסרונות פיזיים לפעמים, חסרונות נפשיים, קצת עצובים, קצת בעלי מצב רוח, קצת כעסנים, קצת קמצנים. חסרונות רוחניים. שאיפות דלות לפעמים, בקודש. חוסר קביעת עתים לתורה, התבטלות, חוסר התמדה במטרה, נחישות. יש לנו בעיות, יש לנו... והאישה הזו חיה איתנו. חיה איתנו בהתמסרות. היא יודעת כל החסרונות האלו, ואף לפי כן. היא יודעת שאנחנו נשמה טובה. יש בנו גם כמה מעלות, ברוך השם. והיא אומרת, עם זה אני רוצה ללכת. אני רוצה לעזור לאיש הזה, עם כל החסרונות שלה. העובדה הזו כשלעצמה, כבר צריכה לזכות אותה בהרבה נקודות. אם כן, להתקשר לנקודת הכבוד, ולמחול ולסלוח. והחסרונות, או שישארו ולא ישתנו, אבל נקבל את זה כחלק מהחיים, או שישתנו, בעזרת השם, לאט לאט. נעצור כאן. ב-4:30 השיעור כאן, כן?